אז אי אפשר להתעלם. קודם כל, סליחה על הקול שלי. זה או אלרגיה או התקררות, אני לא יודעת מה זה, אבל יומיים יש לי קול של כאילו איזה איש מאפיה כזה רציני. אז סליחה. ואני מקווה שהכל יישאר, כי לפעמים הוא פתאום נעלם לי, אז בואו נראה מה יהיה. ואני, תמיד בחודש אדר, איכשהו, יש איזשהו שיעור שאני מדברת על מלכת אסתר. בסדר, אני לא, זה אחת הדמויות, דרך אגב, ששנים אני מאוד מאוד מאוד, היא מסקרנת אותי, אני מחוברת אליה, אני מנסה להבין מה הלך שם, מה היא מרגישה, והעלוי, אני זוכרת שגם הייתי רודפת אחרי רבנים, כל מיני שאלות, רגע, אז למה היחיד צריך להקריב את עצמו בשביל הכלל, כאילו כל מיני שאלות כזה של מאוד הזדהיתי איתה, ואז לפני 15 שנה גם הוסיפו לי את השם אסתר. לא שרציתי, כאילו אפילו אמרתי, הרב אדלשטיין הוסיף לי את זה באחד ההריונות של הילדים, היה איזה עניין, איזושהי בעיה, הוא אמר לי, נוסיף לך את השם אסתר, ואני זוכרת שאמרתי לו, אבל אני לא אוהב את השם הזה, למרות שנולדתי במוצאי שושן פורים אדר ב', ואז הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה אף פעם, מסתכלת שאני אומרת את השם אסתר, אני נזכרת אותו, מרים ידיים ואומר, ויואב המלך את אסתר, באותו רגע נמסתי, אמרתי לו, בסדר הרב, אבל זה מלא שמות, וגם יש לי שתי שמות משפחה. מה לא נורא, תחתימי א' א' כזה, קיצר לי, הרב המתוק זצל. בכל מקרה, אני לא יכולה שלא לדבר על אסתר המלכה, ובתוך כל הדיבור על אסתר המלכה, אני כן מסתכלת על מגילת אסתר, אנחנו רואים בשיעור של סיפורי מעשיות, של רבי נחמן מברסלב, ואני רוצה לציין שרבי נתן בליקוטי הלכות כתב, רבי נתן זה תלמידו של רבי נחמן, כתב ש... מגילת אסתר היא גם כן סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ואחת הסיבות שהיא, הנה זה מתחיל, יש לי כנראה אלרגיה. אוי ווי, אני מתחיל עם האפצ'ים כל השיעור. זה סימה שצריך לקות לפסח. אלרגיה שלי מתחילה כי אני אלרגית לניקיונות. יש לי איזה, אני אלרגית לאבק האמת, אבל פריחה, אבק וכל מיני כאלה. והשנה זה מפתיע כנראה קודם. תודה. טוב, אז התחלתי לדבר על מלכת אסתר, ואני מספרת שגם לי קוראים אסתר, נתנו לי את השם הזה. והדמות שלה מאוד מאוד מסקרנת אותי, ולמרות שאנחנו בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, אני תמיד נעצרת לדבר על, נראה לי שזה הפלאפון שלא התנתק מהבלוטוס, אז זה בסדר. שרבי נתן בליקוטי הלכות מציין שמגילת אסתר היא בגדר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. רבי נחמן מספר על הסיפורי מעשיות שהוא התחיל ללמד אותנו, שיש להם סגולה מיוחדת, שסיפורי מעשיות מאירים, הוא אומר, בדרך כלל מספרים מעשה לפני השינה כדי להרדים אנשים, סיפורי המעשיות שלי מאירים. מה המאירים? אנחנו מבינים שהסיפורי המעשיות זה כל מיני משנים שבעצם מדברים על הנשמה ומאירים את הנשמה. כל המעשיות שלו הן מאוד בדיוניות ומוזרות, אבל אנחנו לומדות את זה פה אחד לאחד ומגלות איך בכל מעשייה כזאת יש ממש מוסר השכל מדויק, ואנחנו מוצאות את עצמנו בתוך הסיפור. ורבי נחמן גם מבקש מאיתנו ללקט עצות מהתורות שלו ומהסיפורים שלו. מה שנקרא, הוא רבה כזה שאצלו הדברים לא נשארים בגדר הרוחניות והרוח, הוא מצפה מאיתנו לפעול מהדברים שהוא מלמד אותנו, ולכן התורות שלו וגם סיפורי המעשיות הם עם עצות פרקטיות לצאת איתם ממש לדרך ולחיים. ולכן רבי נתן גם בא ואומר שמגילת אסתר היא גם כן סוג של סיפורי מעשיות משנים קודמוניות, ולמה? כי מגילת אסתר מאירה. מאירה בעין, היא מעוררת את הלבבות לתשובה. אני מזכירה שאחד מהמשפטים שכתובים במגילה, שבימי אחשוורוש קיבלו, זאת אומרת יש ממש עניינים בחז"ל שמדברים על זה שמתן קבלת התורה על ידי עם ישראל במעמד הר סיני, שזה חג השבועות, מה שנקרא קפה עליהם הר כגיגית, כאילו הכריחו אותנו לקבל את התורה באיזשהו אופן, קחו את זה אם לא אתם מתים, סוג של כזה, כן, קפה עליהם הר כגיגית, ובמגילת אסתר בימי אחשוורוש מצוין שקיבלו ברצון, שאנחנו קיבלנו, ששם היה מה שנקרא קידוש השם מאוד גדול וקבלת התורה מרצון. למה? זה עוד שיעור בפני עצמו, אבל אני מציינת את זה כדי שנבין שמגילת אסתר היא כמו סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה סיפור אמיתי, אבל שהוא מגולם וכתוב כסיפור מעשייה, שיש שם הרבה מה ללמוד מכל הרבדים שלו פנימה, ואני מאוד ממליצה לפני פורים אבל, לשבת וללמוד את זה, אבל עצם קריאת הסיפור עצמו יש בו, גם בלי להבין כלום, יש בו כדי לעורר את הנשמה. חשוב לציין שאסתר המלכה היא זאת שכתבה את המגילה. היא החליטה לכתוב אותה, היא כתבה אותה. אנחנו גם נראה את זה כשהם מסתכלים ככה ממבט של המספר, רואים שכתבה את זה אישה. כי היא מציינת שם כל מיני דברים שאני מאמינה שגבר שהיה כותב את המגילה לא היה מציין אותם. למשל, מה ושתי אומרת לו בבית, כל מיני, אתם יודעים, כאילו מין כזה, אנקדוטות שנשים יודעות שצריך להגיד את זה. זה אשתו אמרה לו בבית והוא בא להשוויץ, כאילו יש שם, מי שקורא את המגילה במקום סיפורי כזה יפה, רואה את הנפש הרגישה שכתבה את הדברים. ואני מסתכלת על אסתר המלכה בתור דמות, אני חושבת שזה גם קשור לזה שאנחנו מלמדים צעדים הרבה שנים ומתעסקים באמת בכל הנושא של נפש, וכך אני אוהבת לגשת לסיפור המעשיות גם, לחפש את עצמנו בתוך הסיפור, את הנפש שלנו ולראות מה אסתר המלכה מלמדת אותי. וחוץ מזה שאסתר הייתה מארבע נשים הכי יפות בתבל, אני חושבת שזה הייתה חווה, שרה, אסתר המלכה ועוד אחת, ושתי יכול להיות.
יש כל מיני דעות.
יש ארבע שזה מתחלף. החליפו את זה כאילו, אבל יש איזה, הרביעה הפותחת הזאת, ויש עוד איזה חילוף קל, אבל אסתר היא אחת מהם, אחת מהנשים הכי יפות בתבל, והיא הייתה גם אחת משבע נביאות, ואנחנו רואים שבעצם כל סיפור ההצלה פה של עם ישראל בעצם מונהג על ידי אישה. זאת אומרת, כל הלך וכנוס את היהודים, אבל מה שמעניין אותי אצל אסתר המלכה, ובמחילה מכבודה ומכבודכם, אני לא עושה את זה כשיעור תורני, אלא באמת שיעור של נפש, כשאני מסתכלת על אסתר המלכה ואני מסתכלת מאיפה היא באה, וזה משהו שאנחנו עושים הרבה בתוך תוכנית הצעדים, שיש את, את המקום של סיפור החיים של כל אחד ואחד, וכמו אצל רבי נחמן בסיפורי מעשיות, איכשהו תמיד גיבור הסיפור, שגיבור הסיפור, תמיד אני אומרת, בואו נהיה אנחנו גיבורי הסיפור של החיים שלנו, ובתוך המגילה בואי אני אהיה מלכת האסתר שבתוכי, כל אחת מאיתנו יש בה מלכת אסתר קטנה, כל אחת מאיתנו גם יש בו חשברוש, כן? אנחנו יודעים שאנחנו עולם קטן של כל העולם הגדול, אבל כשאני מסתכלת על מלכת האסתר שבתוכי, אני רואה סיפור חיים של ילדה יתומה, שההורים שלה אומרים שאביה מת בזמן ההיריון שהיא עוד הייתה, ואימא מתה בלידתה. זאת אומרת שיש לנו פה מציאות של ילדה שגדלה, כמו בהגדרות הפסיכולוגיות, במשפחה לא מתפקדת עקב יתמות. היא עוברת סיפור חיים לא פשוט בכלל. יש לה את הצדיק, את הדוד של המרדכי, שנושא אותה לאישה. והיא בעצם, בתוך הסיפור חיים, אנחנו פתאום נחשפים לדמות שבקלות יכלה להילקח לתוך איזה סיפור קורבני, דרמה, והיא הופכת להיות איזה סוג של קורבן שנלקחת לבית אחשוורוש, עוברת שם פגיעות למיניהן, כן? בכפייה, נלקחת בכפייה להיות עם גבר, עם אחשוורוש, עם מה שנקרא מלך של כל כך הרבה, של 126 מדינות, 27 מדינות. אני מסתכלת תמיד על מירי שהיא הגרסא דינקותא שלי, אין אותה. אני בכל זאת גן שושנה. היי, ברוכות הבאות. ובתוך כל המקום הזה, להסתכל על אסתר המלכה, זה מין מקום שאני הייתי יכולה עכשיו לתאר את אסתר המלכה כדמות קורבנית, שעוברת סיפור חיים לא פשוט, יתמות, גדלה במשפחה אומנת, אחר כך נחטפת לארמון של אדם אכזר, ונלקחת שם בעל כורחה. זאת אומרת, היינו יכולים היינו להיות פה בתוך מקום של סיפור מאוד מאוד קורבני. ועם כל הכבוד, גם היינו נותנים לה את כל הלגיטימציה שבעולם, להיכנס לדמות של הקורבן. היא מסכנה, והיא נחטפת, והיא יתומה, ומתעללים בה, ועושים לה, ובאמת יכלנו להיכנס למקום מאוד, מאוד קורבני. אבל מה שאסתר המלכה מלמדת אותנו במגילה, איך שאני רואה את המקום הזה, היא נותנת לכל אישה ואישה את ההבנה שיש לנו אחריות מלאה בחיים שלנו, גם כשסיפור החיים מפיל אותנו למקומות של משבר, מקומות של חושך, מקומות של חוסר אונים, מקומות של חוסר הוגנות וצדק וכדומה. אסתר המלכה מלמדת אותנו שיש לכל אישה ואישה את האפשרות לקחת אחריות על החיים שלה, גם אם מציאות החיים מתגלגלת למקומות שלא היא בוחרת בהם, אבל תמיד יש לה את המקום שבו היא יכולה לקחת אחריות ולהפוך מקורבן למנהיגה. לדמות מופת, למושיעה ומצילה, לא רק של עצמה, אלא של כל עם ישראל. הפעלתי את זה. וזה מרתק לראות את זה. זה באמת מרתק לראות את זה, כי באמת אם אני מסתכלת על אסתר המלכה, יש גם בתוך המגילה את המקום הזה ששם היא מתהפכת. יש את המקום שאנחנו רואים שהיא נמצאת בתוך, כי אם אנחנו מסתכלים על הדמות שלה מתחילת המגילה, אז באמת אנחנו מתארים לעצמנו דמות של ילדה, יתומה, אומללה, מסכנה, שנחטפת לארמון של מלך רע ואכזר, כן? ובתוך כל הסיפור הזה אנחנו נראה את הדמות שלה, מה היא מדברת, כמה היא מדברת. לכתחילה יש פה איזושהי דמות שנראית לנו דמות שבאה מאוד מעולמות של ריצוי. קורבן, מרצה, שותק, ואסתר לא הגידה את מולדתה ואת בית אביה ואימה, כי כך ציווה אותה מרדכי. יש פה איזושהי הסתכלות שיכלנו לראות את אסתר מנקודת מבט מאוד קורבנית, כן? אישה שנלקחת לשבי, מסתירה את הזהות שלה, מסתירה את המקום שלה, נמצאת במקום מאוד של קורבני, ואנחנו במהלך המגילה רואים איזה עוצמות של ההנהגה יש לאישה הזאת, איך באיזשהו שלב היא בוחרת לקחת אחריות על החיים שלה, והכל מתהפך, כן? היא הופכת להיות זאת שמובילה את כל עם ישראל לישועה, היא באה למרדכי הצדיק שעד היום אמר לה מה לעשות, ואל תגידי מאיפה את, ואל תעשי ועל זה, ומגיע השלב שהיא ככה, מה שנקרא, לוקחת את כתר המלוכה, ההנהגה לעתיד לבוא, דרך אגב, גם תהיה הנהגה של נשים, מדובר על זה גם בחב"ד וגם מדובר על זה בזוהר הקדוש, אישה עטרת בעלה, לעתיד לבוא כשהעולם יהיה מתוקן, ההנהגה תהיה הנהגה נשית, יש לזה הסבר שזה גם יהיה הנהגה נשית מהמקום של חמלה נשית, אינטואיציה נשית, אבל המקום המתוקן הוא שאישה היא עטרת בעלה, מה שנקרא שהיא יושבת לו על הראש, כן? יש, אני נורא אוהבת את הפירושים האלה, יש, דרך אגב זה כתוב שזאת הולכת להיות ההנהגה, ואנחנו רואים שבאמת אסתר היא דמות של מנהיגה ממקום מאוד 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 גבוה. היא אמנם גם נביאה וכדומה, אבל שימו לב שבתחילת המגילה אנחנו רואים פה אישה חסרת אונים, ואנחנו למדות ממנה איך אנחנו אמורות להתמודד במצבים שבהם מציאות חיינו היא מציאות של שבר, משבר, כאב וכאוס. מיתמות שהיא מגיעה עד לכך שהיא נחטפת להרמון של המלך אחשוורוש, ואנחנו רואים מה היא עושה שם בתוך המקום הזה של הכאוס הנוראי הזה, מה היא צועקת שם את המזמור הידוע, אלי אלי למה עזבתני. עכשיו אלי אלי למה עזבתני זה תורה שלמה בברסלב. זאת אומרת שאדם נזרק למקומות מאוד מאוד חשוכים בנפש, במציאות של החיים, בסיטואציות שהוא מתגלגל עליהם. המציאות יכולה להיות מציאות או של מציאות פיזית שהוא באמת נקלע למציאות של משבר מאוד עמוק. ורבי נחמן מדבר בתורת איה על המקום החשוב שכשאדם נמצא בחושך גמור, או שהוא גם הוא נמצא בחושך גמור בתוך עולם הרגשי הנפשי שלו, למשל שהוא נופל לתוך מקום של עבירות, או למקום שהוא לא מצליח להחזיק את ההנהגה של הכבוד של עצמו, שהוא נזרק למקומות של תאוות, של מידות רעות, או שהוא נזרק למציאות כמו אסתר המלכה של שבי, ואני בטוחה שלכולנו מתעוררת כאן האסוציאציה של החטופים שנמצאים במנהרות, ובעיקר הבנות החטופות שלנו, של להימצא בתוך שבי של אויב, אכזר, אדם רע, שיכול לנצל נשים רק למה שנקרא להנאות גופו ועניינו הוא, בלי לראות במילימטר לא את הרצונות או את הכמיעות או את הכיסופים או את הנשמה של אותה אישה. ואסתר באותו מקום פשוט מקיימת את העצה הזאת שרבי נחמן קורא לה תורת איה, ממעמקים קריאתיך. כשאדם נמצא במקום מאוד מאוד חשוך ומאוד מאוד נמוך, הוא צריך לצעוק את הצעקה הזאת של איה, איהקה, איפה אתה? אני לא מרגיש אותך, אני לא רואה אותך, למה עזבתני? מציאות של באמת תחושה מאוד מאוד קשה, של עזיבה, כאילו, כמו ששואלים הרבה, איפה אלוהים היה בזמן השואה? איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר? איפה אלוהים היה כשקרה לי מה שקרה לי? בתכנית הצעדים, אני המון פעמים יושבת במעגלים עם בנות שעברו פגיעות מיניות, שאחד המשברים הכי קשים שלהם עם אלוהים זה השאלה, איפה היית כשעשו לי מה שעשו לי? הייתי ילדה חסרת אונים, למה עזבתני? אייקה, איפה היית? יש הגדרה מאוד יפה של מה זה אמונה. הגדרה שאני מאוד אוהבת אותה, זו הגדרה שמצאתי בכלל בשיעורים שאני לומדת בקורסים מקוונים בארצות הברית של טורי הולץ, לא משנה, אבל היא פסיכותרפיסטית שמתעסקת עם, באמת עם משברים נפשיים וכדומה, והיא מגדירה אמונה בצורה מאוד יפה, מאוד התחברתי להגדרה הזאת. היא אומרת שאמונה זה היכולת שלי לשהות בכאוס, בחושך, במצוקה, בלי להתייאש ולהמשיך לחכות לתקווה ולישועה שתבוא. זאת אמונה. זה מה שנקרא, לישועתך קיוויתי אדוני, אמונתך בלילות. האמונה מתבטאת ביכולת שלי לשהות בתוך כאוס, לזכור שהוא קיים, לדעת שמתישהו אני אבין מה התכלית של הדבר הזה, שזה איזשהו חתיכת פאזל שאני כרגע נמצאת במצוקה ובתוך מקום מאוד מצומצם. זה לילה. מה זה לילה? לילה זה שאין בהירות. אני לא מבין מה קורה, אני לא רואה מה קורה, אני לא מבינה למה. אין גם מקום שאתה יכול להסביר לפעמים למה זה קרה, כן? אין גם הצדקה לרוע. אבל אתה עובר באיזשהו מקום מאוד צר, מצומצם של כאב, של חושך ומצוקה, ואמונה מתבטאת ביכולת הזאת לשהות בכאוס מתוך ייחול של תקווה. ולדעת שמתישהו, לחושך שם קץ, מתישהו זה ייגמר, מתישהו יהיה סוף טוב, מתישהו אני אבין מה קורה פה, מתישהו, זאת אומרת, זה איזושהי הסתכלות לרחוק. זה אמונה.
נורית, אני חייבת...
שזה הגדרה...
האמונה היהודית היא שגם בזמן הזה של ההמתנה והשהות יש לה תכלית. לדרך גם יש תכלית.
כן, אנחנו מבינים שלאיסורים יש תכלית, אבל כשאדם נמצא באיסורים, אני חייבת להגיד את זה, שאני לא, אני כשכואב לי, אני צועקת. ושקשה לי, אני גם יכולה לריב איתו. זאת אומרת, יש ביהדות משהו שהוא מאוד לא נוצרי, כן? זאת אומרת, אנחנו לא מייחלים לאיסורים, לא מתפללים לאיסורים, ואנחנו מבקשים כל בוקר תציל אותנו ממיטה משונה, מחולאים רעים, ממקרים רעים. זאת אומרת, אם כבר באים עליי האיסורים, אז יש פה איזשהו מקום של המתנה שם, הסבלנות של הסבל, להיות בסבלנות בסבל. אבל לא חלילה שאנחנו ממקום של איזושהי דעת שמקדשת איסורים או מצפה לאיסורים או... לא, אנחנו מאוד מצפים לרחמים, כן? זה משהו ש...
מקדשת אבל מצפה לשני דברים,
כן, 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 כן.
קיבלנו את זה, אז אנחנו...
ברור, אבל אני גם לא רוצה להיות במקום שכשה לי ואני מתייסרת, אז גם אני אכניס את עצמי למבחנים של את מודה לאיסורים או את לא מודה לאיסורים. עזבו אותי עכשיו ממבחנים. אני רואה את אסתר המלכה צועקת אייקה. אלי, אלי, למה עזבתני? אני לא עכשיו בתוך השבר יחפש גם להיות רבי עקיבא. זאת אומרת, יש כל אחד עם הדרגה הרוחנית שלו, אבל באיזשהו אופן יש פה לגיטימיות אמיתית למקום הזה של אני בסבל ואני בקורבנות וכואב לי וקשה לי ואסתר צועקת את זה. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת גם את רבי נחמן שהוא צועק את האייקה, שהוא לא מתכחש למקום הזה שזה כואב ואני סובל. ויש לו מעשייה מקסימה של מעשה מבין מלך ושפחה שהתחלפו, ששם הוא מספר על בן השפחה שעובר סבל של רדיפה ואיזשהו משהו לא צודק שקורה שם, לא משנה, לא נפתח את הסיפור הזה לעומק, אבל הוא מספר שם שבן השפחה עובר נורא סבל כי בעצם הוא בן המלך, והוא אומר לעצמו, אני נזרק מהעיר ולא משנה, אם אני בן המלך זה לא מגיע לי, וגם אם אני בן השפחה זה לא מגיע לי, והוא נמצא ביסורים מאוד קשים כי זרקו אותו בעצם מהעיר שהוא חי בה ונמצא בה. ואז כותב רבי נחמן שם משהו שמאוד עורר תמיהה בקרב כל הרבז החסידים למיניהם. הוא כותב שם ושהיה לו כזה צער ומצוקה ויגון שהוא הלך לשתייה ולבית הזונות. שזה אמירה כזאת כאילו, וואו, איך, אתה, איך רבי חסידי בכלל מדבר ככה, כן? מה אתה... אבל אני מאוד אהבתי את הדיוק הזה אצל רבי נחמן שהוא בא ואומר, אנשים כואב להם. חוסר צדק, מצוקות, מהלך של חיים שמציאות לא מסדר כמו שאני רוצה, אסתר המלכה היא התמות וכדומה, נופלים למקומות מאוד קשים, וכן, יש גם מציאות שאדם בורח להתמכרויות, כי כואב לו, כי הוא לא מסוגל לשאת את הכאב שלו. יש פה איזה משהו מנחם אצל רבי נחמן שהוא אומר, חבר'ה, אני מבין אתכם, אני מבין את הכאב, אני מבין את הקושי, אני לא מצפה ממכם להיות, אני לא מדבר אתכם מהפנטאוס של הראש, אני מדבר אתכם מהקיש כזה רבי נחמן. אני מדבר אתכם בכנות ובאמת. זה כואב, והנה גיבור המעשייה שלי הלך לאלכוהול ולהתמכרות למין, כן? כי מה זה התמכרויות? התמכרויות זה בריחה מכאב, זה משככי כאבים למיניהם, הסחת הדעת. אני מבין את זה, אני מכיר את זה, יש משהו מאוד מנחם בתורות האלה של רבי נחמן, ולכן שגם כשאסתר המלכה צועקת, אלי אלי למה זפתני, כן? אז זאת תורת היה של רבי נחמן, שהוא אומר שגם במקומות הנמוכים והחשוכים, מספיק שתצעק, איפה אתה, למה עזבת אותי, תשמיע משם איזשהו קול מחאה, אומר רבי נחמן שהזעקה שנשמעת ממקומות סגורים וחשוכים כאלה, ששם אתה מרגיש שהוא איננו, הלכת, כאילו, עזבת אותי, אני פה לבד. תבינו, אסתר היא נביאה, אחת משבע הנביאות של עם ישראל. תבינו מה זה כשיורד חושך, אז זה חושך. כשאדם נמצא בניסיון, יש תמיד את הפסוק של עקדת יצחק, כן, שאברהם אבינו חובש את החמור וכתוב, וייר את המקום מרחוק, ותמיד אני מביאה את הפירוש הזה של נתיבות שלום. מה זה וייר את המקום מרחוק? המקום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, וכשאדם נמצא בניסיון, אלוהים לא לידו, המקום רחוק. כי אם אלוקים היה לידי, אז הייתי מודה על האיסורים, הייתי... לא, בדרך כלל אדם שהוא נופל לתוך חושך ותוך ניסיון, המקום רחוק ממנו. אחרת זה גם באיזשהו מקום לא ניסיון. זאת אומרת, כשאדם נכנס למציאות של חושך, מצוקה, משבר בחיים שלו, אז הכל סוגר עליו. ומה נשאר לו לעשות, אומר רבי נחמן? תצעק. מצוין, תצעק. אל תשתוק. אל תגיד, טוב, אני... תצעק. ואומר רבי נחמן שצעקה מהמקומות המצומצמים והחשוכים האלה, אין לה שיעור, שזה משהו עצום. השיחה הכנה הזאת, אני לא מרגישה אותך, למה עזבת אותי, איפה אני? מה עשיתי שזה מגיע לי? אני נלקחת לארמון של, או במנהרות שם, כן, החטופות שלנו והחטופים שלנו. בדיוק המקום הזה של אלי, אלי, למה עזבתני? איפה אתה? מסתתר. והשם אסתר, השם אסתר זה בדיוק המקום של ההסתרה. אסתר, אסתיר פניי, אומרים, איכן מוזכר השם של אסתר המלכה פעם ראשונה בתורה? אסתר אסתיר את פניי ביום ההוא, זה הנהגה של הסתרה, כן? הנהגה של הסתרה מוחלטת. אז קודם כל אנחנו לומדים ממנה, כן? לומדים ממנה, מאסתר המלכה, את התורת היש, שדרך אגב זה תורה י"ב בליקוטי מאורן תניאנה, אני לא מכירה את כל התורה כי אין לנו שיעור ארוך במיוחד. אז זה עצה אחת שאנחנו מקבלים מאסתר המלכה להבין, את נקלעת למקום של משבר, תצעקי, איפה אתה? למה עזבת אותי? מותר לך לצעוק? מותר לך לקרוא לו, מחשיבים את הצעקות האלה שזה אחת המדרגות הכי גבוהות שיש מבחינה רוחנית. כי גם כשאתה בחושך, פתאום אתה נזכר שהוא קיים, מה קורה פה מבחינה רוחנית? כשאני צועק את שם השם במקומות מאוד חשוכים, ואומרים שזה אפילו מקומות שאדם נופל לתוך מקום של עבירות אפילו, ואני לא רוצה, אני מקים איזושהי מחאה שם, אני צועק, תציל אותי, כן? יוסף הצדיק, שהיה לו את הסיפור עם אשת פוטיפר וכמעט נפל שם. זאת אומרת, יש איזשהו מקום כשאתה נמצא בחושך, רוחני, רגשי, נפשי, מציאותי, משבר, תצעק. זה הצעה אחת שאנחנו מקבלים מאסתר המלכה. והצעה נוספת שמקבלים ממנה, זה אחת העצות שאני תמיד מתעכבת עליהן. על אסתר המלכה נאמר, ותמצא אסתר חן בעיני כל רואיה. והמושג הזה של מציאת חן, מופיע לאורך המגילה כמה וכמה פעמים, ויושטת שרבית המלך, כן? ותמצא חן בעיני המלך אחשוורוש, ותיגע בשרבית, ותמצא חן, ומצאה חן, ומצאה חן בעיני כל רואיה, ומצאה חסד בעיני כל רואיה, והסריס הזה שנותן להם שם תמרוקים וכדומה, כתוב שמכל הנערות ותמצא חסד בעיניו. זאת אומרת, המושג הזה שמציאת חן חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים במגילה. וכשאנחנו חושבים על זה, מה זה מציאת חן, אז אני חושבת שכאילו צריך, לא רק אני חושבת, כן, אני מביאה על זה הסמכתאות עכשיו, שאם יש משהו שבן אדם צריך ללמוד בחיים שלו, זאת אומרת, אם היינו עושים עכשיו איזה קורס מנהיגות, או איזשהו קורס מיומנויות חיים, הייתי לוקחת את הקורס הזה וקוראת לו קורס, איך מוצאים חן.
מציאת חן.
מציאת חן או נשיאת חן. עכשיו, אני רוצה להסביר, את יכולה להגיד לה ששומעים אותם? אז או שנסגור את הדלת, פשוט שומעת אותם יותר מאשר אותי. זאת אומרת שקורס מציאת חן, בעצם אם אנחנו חושבות על זה, למה בעצם קורס כזה אמור להיות איזה משהו שזה איזשהו מיומניות חיים שאנחנו צריכים ממש לחפש מה עושים פה, איך לומדים אותה? כי תחשבו, אם אני מוצאת חן, כן, אדם שיש לו חן, נשיאת חן, כל מקום שהוא הולך, מה קורה עם המקום? כל מקום שהוא הולך, כל דבר שהוא רוצה, כל דבר שהוא מבקש, נותנים לו, כן? ויואב המלך את אסתר, שסיפרתי לכם בתחילת הסיפור, שככה רב אדלשטיין נתן לי את השם שלי, אסתר, ויואב המלך את אסתר. אם המלך אוהב אותי, כן, אז המלך ייתן לי את כל מבוקשי, נכון? כל אשר תרצי ייתן לך, עד חצי המלכות. כן, אתם יודעים, אתם מכירים את הפירוש, שבכל מקום במגילה שכתוב המלך החשברוש, זה המלך החשברוש. בכל מקום שכתוב המלך, זה מלכו של עולם. אני שמה סוגריים, כן, מי שעוד לא קרא, מבין ויודע שפורים זה היום הכי גבוה שיש מבחינה רוחנית. כל אשר תבקש שהוא ייתן לך את חצי המלכות, כן, רק אל תגנוב לו את הכתר, רק אל תבקש להיות אלוהים, הוא ייתן לך הכל. אבל צריך להבין שפורים זה יום יותר גבוה מיום הכיפורים מבחינה רוחנית. כיפורים זה כפורים. מבחינה רוחנית יום הפורים זה היום היחידי שעוד יישאר, חג שנמשיך לחגוג אותו גם אחרי ביאת משיח וכדומה. ולכן דרך אגב אחת הסיבות שיאללה תשתו, כן, זה כדי שגם הוא אומר תשתו תשתו, שלא תבקשו ממני פה יותר מדי דברים, כמו איזה אבא שאומר כזה רגע רגע, אל תבקשו ממני הכל לאט לאט, כי יש לי איזושהי תוכנית פה להוביל את ההנהגה. אבל תדעו לכם שחסידי ברסלב בפורים, העדל או ידע שלהם זה ללכת לישון. אחרי קריאת מגילה, סעודת מצווה, הם הולכים לישון כדי לקום לתיקון חצות. ואז אתם תראו בכל רחבי הארץ, איפה שנמצאים ברסלבים, שדות, ממש אוטובוסים עם חסידי ברסלב נוסעים לשדות, וחג הפורים אצל ברסלב זה לא הוללות ושתייה, כמו שכאילו שמחה ורבי נחמן וזה, רבי נחמן די היה נגד שתייה של אלכוהול, לא די, הוא היה נגד. וחסידי ברסלב ופורים, עסוקים בהתמודדות ביערות, בשדות, עסוקים בלבקש מהמלך בקשות. זה יום ההתבודדות הכי נפוץ שיש בקרב חסידי ברסלב, זה מה שהם עושים בליל פורים, כן? ואז הם ממשיכים אחרי ההתבודדות של הלילה לתפילת הנץ, קריאת מגילה, ישנים איזה כמה שעות, ואז כמובן בסעודת מצווה, שגם בסעודת מצווה אפשר לשתות וכדומי יין וזה, אבל כאילו יש שם מאוד דיוק של הבנה שהיום הזה הוא יום מאוד גבוה לתפילה, שזה מה שצריך לנצל את היום הזה. אז עכשיו כשאנחנו מדברים על נשיאת חן, כן? אנחנו, לא, זה לא נורמלי שאני השארתי את זה לסוף של השיעור. טוב, אני אתחיל עכשיו איזשהו קטע, והשיעור הזה יחולק לשניים. שבוע הבא אני אמשיך את הנושא של נשיאת חן. כשאנחנו מדברים על נשיאת חן, אני רוצה לדבר על החלק, כן, יש מציאת חן, ויש, אם אנחנו מכירות את זה, את המקום של זה, סוג של התחנפות. זאת אומרת, אני רוצה מאוד לדייק את המושג הזה של מה זה נשיאת חן. כדי ללמוד את המושג של נשיאת חן לעומק, מה זה הדבר הזה ואיך עושים את זה, בשיעור הבא אנחנו נלמד את ליקוטי מאורן של רבי נחמן, את התורה הראשונה בליקוטי מאורן. התורה הראשונה בליקוטי מאורן, כן, תמימי דרך אשרי, תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, ההולכים בתורת השם. זאת אומרת, צריך להבין שנושא של מציאת חן זה נושא שהוא צריך ללמוד אותו לעומק, ואני רוצה לציין פה מה זה לא. אני מתנצלת, אני ממש עם צרידות. אני רוצה לדייק אתכם מה זה לא. רבי נחמן מדבר מצד אחד בתורה א' על מציאת חן ונשיאת חן. מצד שני, יש לו תורה שלמה שבה הוא מדבר בתורה סמך וב, שבה הוא מדבר על נצרך לבריות. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו מטבע. יש לך אפשרות לשאת חן ביני אנשים, ויש אפשרות שאתה עובד בלשאת חן ביני אנשים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מציאות של אישיות שהיא עובדת בלשאת חן, זה רבי נחמן מכנה את זה נצרך לבריות. הוא אומר שאני הכי גדול שקיים זה אותו אחד שהוא נצרך לבריות. מה זה נצרך לבריות? בתוכנית של הצעדים שאנחנו מלמדים, יש ענף שלם של התמכרות שנקרא קודה. תלויי יתר במערכות יחסים. מה זה תלויי יתר? זה אנשים שכל הזהות הפנימית שלהם והאישור לחיים שלהם והשמחה והעצב וכל ההשתקפות של האני הפנימי שלהם הוא נגזר מתגובת הסביבה אליהם. זה נקרא תלויי יתר במערכות יחסים, עד כדי כך שזה ענף שלם בתחום של הצעדים שמטפל בכל נושא של התמכרויות. זאת אומרת, התמכרויות היום אנחנו מבינים שזה כל התנהגות שהיא איזשהו מקום של התנהגות אובססיבית, ששם אני לא יכולה להפסיק את אותה התנהגות, אלא אף שאני יודעת שבסופה ייגרם לי או לאחרים סבל. והתנהגות אובססיבית כזאת יכולה להיות גם תכונות אופי של שליטה, שאני כל כך שתלטנית שאני לא מפסיקה להתערב לכולם בחיים, לילדים שלי, לבעלי וכדומה. זה יכול להיות התנהגות של ריצוי, שבעצם תלויי יתר נמצאים באיזשהו מקום בתוך התבנית הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברות על זה שמציאת חן זה אחד הדברים הכי גבוהים שיש, ואני רק אקרא את התורה הראשונה, את הפסוק הראשון של רבי נחמן, שהוא פוסק, תראו, הוא פותח עם זה את ספר התורות שלו, ליקוטי מוהר"ן. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני והן בגשמי. זאת אומרת, תשימו לב, התורה הראשונה של רבי נחמן, ואנחנו נלמד אותה לעומק, כי הוא מלמד פה שלב אחרי שלב איך מוצאים חן, בא ומדבר על חשיבות ונשיאת חן. ואם הוא מתחיל את התורות שלו, בתורה שכל כולה מדברת על נשיאת חן וחשיבות וחן וכמה זה חשוב, אנחנו מבינים שבלי חן, שום בקשה שלי לא מתקבלת, שום תפילה שלי לא מתקבלת, שום רצון שלי לא מתקבל. ואם אני מורידה את מערכת היחסים הזאת, לא מערכת היחסים ביני לבינו, שאין נשיאת חן בינינו, ואז אני לא אקבל את מבוקשי, אני לירד למערכות יחסים עם אנשים מסביבי, אני גם יבין וילמד שאם אין לי נשיאת חן עם אנשים, אז אני גם אמצא מערכות יחסים אחת אחרי שנייה כושלות ולא מצליחות ולא מתנהלות כשורה. והדיוק הזה, בין ההבנה מתי זה מציאת חן ונשיאת חן, כי יש לי את המקום שלי, של החיבור הפנימי, שעוד נלמד אותו בשיעור הבא לעומק, לבין המציאת חן שמגיעה ממקום שנצרך הבריות, זה הבדל של שמיים וארץ, זה הבדל מאוד מאוד מהותי. רובנו, בגלל מציאות של חיים שעברנו, ואני מתיימרת לבוא ולהגיד שגם כשאני קראתי את המגילה פעם ראשונה וראיתי את אסתר המלכה, שהיא דמות מאופיינת בצעדים, כן, זה נקרא שאסתר עברה איזשהו משבר בחיים, היא יתומה, היא כביכול באה ממשפחה לא מתפקדת, כמו שזה נקרא בצעדים ובכל הנושא, בתחום הנפשי והפסיכולוגי, משפחה לא מתפקדת, שיש שם אין אבא ואימא, יתמות, זאת אומרת, משפחה לא מתפקדת יכולה להיות משפחה אפילו מושלמת, כן, אבא ואימא וכדומה, אבל אין שם את הנתוני חיים הנכונים כדי לגדל שם ילד. זאת אומרת, שהילד יקבל שם הזנה רגשית, רוחנית, פיזית ונפשית של הורים שרואים אותו, ששומעים אותו, שנותנים לו אהבה ללא תנאי. דרך אגב, יכול להיות משפחה במעמד סוציו-אקונומי מאוד גבוה, ותכונה של פרפקציוניסטיות של ההורים יכולה להביא את הילד לכדי ממש משברים נפשיים קשים, וזה נקרא משפחה לא מתפקדת, פרפקציוניסטיות. כי שוב פעם, זה, הילד מרגיש שאוהבים אותו על תנאי, על תנאי שהוא יצליח. יש ציפיות גבוהות מדי. ובכלל, אם אני אגדיר את זה ככה, היום בחברה המערבית, שכל ילד בגיל 3 חודשים בערך נשלח למעון, אז אנחנו יכולים להיות המשפחה הכי מתפקדת בעולם, אבל בסופו של דבר בחברה המערבית, רוב הילדים נמצאים מגיל מאוד צעיר במעונות ובמקומות, שבאיזשהו מקום הם לא מקבלים שם את ההזנה הרגשית, נפשית. אומרים שילד צריך לפחות מבוגר אחד בחיים, שיסתכל לו בעיניים, ירגיש אותו, יבין אותו ויבטא לו במילים של הזדהות את מה הילד מרגיש. יפרש ויתרגם לו מה אתה מרגיש, מה אתה חש, הילד ירגיש מקום של ביטחון ואהבה, לפחות ממבוגר אחד. כן, צריך בן אדם אחד לפחות שיאמין בי. והמון פעמים לצערנו ילדים נופלים במסגרות חינוכיות, בחרמות וכדומה, ולא סתם החברה המערבית היום, המחלה של החברה המערבית זה התמכרויות. ההתמכרות אחת הגדולות שיש, זה המקום של מערכות יחסים וריצוי, ויש אצלנו מנחה שאני מאוד אוהבת שנקרא אהרון פריבר, שהוא קורא לזה, ניתן את הקרדיט לאהרון, הוא קורא לזה נרקולייקים. שכולנו מחפשים כמו נרקומנים לייקים, כן? רואים את זה ברשתות החברתיות, וכל ההזדהות האישית שלי הופכת להיות עד כמה אני מפורסם, עד כמה אני מוכר, כמה לייקים עשו לי על הפוסט, כמה כתבו לי וואו 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 על משהו שהעליתי, על תמונה שהעליתי עם פוזה כזאת או פוזה אחרת. עכשיו זה לא רק זה, אנשים גם הופכים להיות במציאות כזאת שכל כך ניתוק מהאני הפנימי שלהם, כן? שכל המציאות שלהם היא מציאות של ריצוי. למדנו בגיל צעיר שיש, אני חושבת שדיברתי על זה פעם פה בשיעורים, שיש שתי תכונות מאוד בסיסיות של הישרדות, התקשרות ואותנטיות. זה שתי תכונות בסיסיות שחיה נולדת איתם וגם אדם, זה הישרדותי. אותנטיות והתקשרות. אותנטיות זה היכולת שלי להרגיש מה אני מרגיש, קר לי, חם לי, מצוקה, רעב, פחד. זה האותנטיות, זה להרגיש את עצמי ולבטא את עצמי, כן? לבטא את האותנטיות שבי. התקשרות זה היכולת שלי להתקשר לדמות שהיא בעצם מעניקה לי חיים. בשנים הראשונות זה אבא ואימא, שזה בעצם האלוהים שלנו בשנים הראשונות, כן? לכן הרבה פעמים יחסים לא תקינים עם הדמות האב ודמות האם, גם משפיעים על מערכת יחסים עם דמות עם האלוקים, ששם זה המון פעמים מתפרש כאדם מעניש, אדם מחמיר, אדם... יש איזושהי אנלוגיה שאנחנו עושים ממערכת יחסים עם ההורים למערכת יחסים עם אלוהים, שזה גם כן תהליך שצריך לתקן אותו במהלך החיים ולבדוק את זה. בתוך כל הסיטואציה הזאת של התקשרות ואותנטיות, כן? אם יש דילמה בין התקשרות לאותנטיות, זאת אומרת, קר לי, אני רעבה ואני בוכה עכשיו, כן? כדי לבטא את המצוקה שלי, אבל אמא שאיתה אני רוצה להתקשר, לא יכולה לסבול את הבכי שלי. היא אומרת לי, די, תפסיקי לפקוט. תמיד ילד יעדיף לוותר על האותנטיות שלו, כדי למצוא חן ולהתקשר עם הדמות שמטפלת בו. לכן המציאות הזאת של תלויי יתר במערכות יחסים, או ההתמכרות האנושית הזאת לנרקולייקיות, או ההתמכרות הזאת שאנחנו מנסים למצוא חן במקום שהוא ריצוי, זו התמכרות אנושית מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד, מתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. כשאני הסתכלתי על אסתר המלכה בהתחלה, ואמרתי, טוב, וואו, בעיניים האלה של הצעדים, היא מגיעה ממשפחה אל אבא ואמא, יתומה, גדלה במשפחה אומנת, ילדים יתומים בדרך כלל מגיעים למקום שהם קולטים שזה לא מובן מאליו שהתייחסו ויתנו להם שם, אז הם, יש להם את המקום המרצה הזה, אז אני אעשה יותר, אז אני אנקה, אני נחמדה, אני חייך, אני סופר אינטליגנטית, כל אחד יכול לחשוב לאן ריצוי מביא אותו, כן? ממקום כזה של תאהבו אותי, אני פה, אני רוצה מקום, אני רוצה שייכות, שדרך אגב אלה רגשות מאוד בסיסיים ואותנטיים ונכונים. אבל בתוך המקום של ההתקשרות אני מוותר על האותנטיות. ואז אסתר המלכה בתוך המגילה, כשאני רואה את המקום הזה של ואסתר לא ביקשה דבר. והייתה אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה, וכמה פסוק אחרי, ואסתר לא ביקשה דבר. כאילו יש איזה מקום שתמיד הסתכלתי על זה, ומרדכי אמר לה לא להגיד את מולדתה, ותמיד היה לי איזה מקום של התכווצות קצת בהזדהות עם אסתר המלכה מהמקום הרגשי שלי, שאני אומרת לכם, אנחנו מחפשות את עצמנו פה בתוך המגילה, כן? בתוך כל אחת מאיתנו, כל אחת עם מלכת אסתר גם. ויש את המקום הזה של לראות מתי המקומות שבהם אני לא מבקשת דבר, ואני מסתירה דברים, ולא מספרת מאיפה באתי, ומה אני מרגישה, ומי אני, ומה אני, ואני מוותרת על כל האותנטיות שלי, כן? כדי לרצות, כי כל תחילת הסיפור של המגילה, אסתר המלכה היא קורבן. היא בסיפור חיים של אומללות ושל מסכנות, היא קורבן. ואז מגיע המהפך, שמרדכי הצדיק ניגש אליה, ואומר לה, לכי תדעי אם לעת הזאת לא הגעת למלכות, שזו שאלה שאני חושבת שכל אחת ואחת צריכה לשאול את עצמנו. לכי תדעי אם לא לעת הזאת הגעת למלכות. ואסתר כמובן נרתעת ואומרת לו, הוא אומר לה, אני צריך שתלכי ואנחנו בסכנה קיומית, ואסתר אומרת לו, אני מפחדת, ויהרגו אותי, וכל הפחדים, וכל החרדות, וכל החששות עולות, וכשאנחנו מסתכלות על זה בזום אין פנימי, בעולם הקטן הפנימי שלנו, כמה פעמים בחיים שלנו, מגיע איזשהו רגע, ששם אני צריכה, מה שנקרא, לצאת מההריסות. לצאת מהסיפור החורבן של עצמי. לצאת מהסיפור הקורבני של עצמי ולקחת אחריות על החיים שלי. שיש את הקריאה הזאת מהצדיק, מאלוהים, שקורא לנה ואומר לה, עכשיו צריך אותך. מי יודע אם לא לעת הזאת הגעת למלכות? מי יודע אם לא לעת הזאת, כל הסיבה שהתגלגלת לעולם הזה, לבית הזה, ועברת הסיפור חיים הזה, ואת הקורבנות הזאת, ואת הקושי הזה, ואת המשבר הענק הזה, מי יודע אם לא לעת הזאת, כי להכל היה תכלית, להכל היה מטרה. כי אחד הדברים הכי יפים שאנחנו מגלים במגילה, שזה הסיבה שכתוב שמעמד הר סיני קיבלו את התורה בשבועות, אבל בתקופת אחשוורוש במגילה, היהודים קיבלו את התורה פעם שנייה. מגילת אסתר נחשבת קבלת התורה פעם שנייה, והפעם הם מקבלים אותה ברצון. לא כמו מעמד הר סיני שקפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, קבלו את התורה או שאני הורג אתכם פה במקום. כן, תקראו את הפירושים על מעמד הר סיני. זה די היה ככה. כן, אלוהים הוביל אותנו במדבר, נתן לנו מה, נתן לנו בגד ללבוש, הכל היה בהנהגה ניסית. פתאום מגיע מעמד הר סיני, והוא אומר לנו, עכשיו תקבלו את התורה, אבל אין יותר הנהגה ניסית. אתם הולכים להיכנס לארץ ישראל, ואתם צריכים לחרוש את האדמה, ולעבוד ולפרנס, אז כל עם ישראל כזה, רגע, 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 כאילו, עד עכשיו חשבנו, אנחנו בלאלאלנד, כן? הכל היה ניסי, הכל היה, ענן לקח אותנו, ענן הביא אותנו, קיבלנו מן, קיבלנו זה, לא הייתי צריך להגיש קורות חיים, רזומה, לא רוצה אחרי קריירה, שלם משכנתה, שלם שום דבר, אז הסכמתי לקבל את התורה בסבבה, כי זה היה הנהגה ניסית. פתאום אתה לוקח לי את ההנהגה הניסית ואתה מנחית אותי, לכת אחרי ראשית האדמה, תגישי רזומה, תרוצי לחפש ביד שתיים, כן, לא בא לי על זה. ואז כתוב ממש, בני ישראל כאילו אמרו רגע רגע. ואז הוא קפה עליהם הר גגיגית, נתלה נשמתם, הם הבינו שאם לא ההר הזה מתהפך אליהם ופה תהיה קבורתם. תקראו מדרשים, אתם תבינו, אני זוכרת שקראתי את זה, אמרתי, אופה, כאילו, לא יפה. כאילו זה היה פה, כי עורך הדין אני אומרת לך, זה היה פה איזה מקח כזה לא. אבל במגילת אסתר כתוב, קיימוה וקיבלוה ברצון. למה? כי פה, אם תשימו לב בתוך מגילת אסתר, כל הסיפור, מישהו רואה פה נס? אין ניסים. כל הסיפור מתנהל בתוך הטבע, הנהגה של טבע. היא עצבנה אותו, חשברוש הוא המלך, ושתי עצבנה אותו, אז הרגו אותה, ואז הוא חיפש הכי יפה, אז אסתר הייתה הכי יפה, אופס, איזו השגחה פרטית, אסתר נלקחה לארמון, ובדיוק מרדכי שומע אותה מדברים, והוא מבין 70 שפות, ואז הוא מספר לזה, והוא מספר לזה, זה כאילו, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים של טבע, כמו שלימדו אותנו בבית ספר החילוני, קסוטו כזה, תנ"ך עם פירוש קסוטו, מה שנקרא, הזריקו לנו נוגדנים נגד יהדות, גאות ושפל, קריאת ים סוף, לא, לא, זה גן כזה. אם אני מסתכל בעיניים כאלה, אני יכול להגיד, הכל טבע. ההנהגה, ותשימו לב, גם השם של אלוהים לא מופיע אפילו פעם אחת פה במגילה, כן? אמרנו, המלך זה רמז שמתכוונים לבורא עולם. אין פה שום דבר, התגלות, התפללה, אלי, אלי, למה זפתני, פתאום אלוהים נגלה אליה, ושום דבר. אין פה שום נס מעל הטבע. הכל קורה בתוך הטבע. אבל התרחשות של המגילה לימדה את עם ישראל שגם אין טבע. שגם הטבע הוא הנהגה ניסית. זה שאני חושבת שהכל טבעי, קמתי בבוקר סבבה, כן? יש לי בית סבבה. יש... אני חושבת שהשביעי באוקטובר הבהיר לכולנו כמה גם הטבע זה נס. כן, אבא תרחם, אל תיקח לנו גם את זה. כאילו את השגרה, את היומיום, קמתי בבוקר, תודה רבה, השם, שמור לי על מה שיש. במגילת אסתר אנחנו מגלים את זה, שבעצם הטבע הוא גם בידי שמיים. גם הטבע זה הנהגה ניסית, הכל פה זה נס אחד גדול, ומקבלים את זה ברצון ובהנהגה ניסית, כן? אז בתוך המקום הזה, של לראות את אסתר המלכה גדלה בתוך המגילה, אני יכולה למצוא את הסיפור חיים של כל אחת ואחת מאיתנו, ואני יושבת עם הרבה נשים עם סיפורי חיים במעגלים של הצעדים, ואני יודעת שכל אחת מאיתנו, אין מה לעשות, רבי נחמן כותב את זה באחד התורות שלו, שעל ידי, אני זוכרת, רגע, רשמתי את זה פה, בגלל שאני מאוד אוהבת את המשפט הזה שלו, כן? הוא אומר, השגות אלוקות, אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. מה זה השגות אלוקות? אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. כאילו אתה רוצה לגלות את ה... שיהיה לך השגות של אלוקות, להרגיש אלוקות, להבין אלוקות, לקלוט שהכל פה זה תפורה, שזה מטריקס. אי אפשר להשיג את זה אם לא על ידי צמצומים רבים. כי כשאדם סבבה לו, אז יאללה בוא נטוס לתאילנד, איזה חופשת סקי, יאללה, אז בואו אותי מהשטויות, כאילו עכשיו, אין מה לעשות, זה כאילו מסלול שרבי נחמן גם באיזשהו מקום מנחם אותנו, במעשייה הראשונה שהוא אומר את זה, ויואב המלך את הבת שלו, במעשה מעבדת בית מלך, ואז יוצא מפיו הדיבור, שאלו טוב ייקח אותך. אני זוכרת שאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, וואי, נרגעתי. הסכסוך התמידי הזה של מה אתה עושה לי, ומה עשיתי לך, ומה אתה רוצה ממני, נרגע. זה הבנה שזו דרך העולם, זו דרך רוחנית. אף אחד לא עושה לי רע בכוונה, זו ההנהגה הרוחנית שקיימת כדי לרדת לעולם הזה, כדי לקבל השגות אלוקות, אתה צריך לקבל את זה על ידי צמצומים רבים. אין מה לעשות, אחד מצמצמים אותו ככה, כל אחד מצמצמים אותו איך שמצמצמים אותו, כן? אבל מצמצמים אותו. לכן התהליך של אסתר המלכה ששבוע הבא אנחנו נלמד לעומק את הנושא של איך מוצאים חן, התהליך של אסתר, איך שאני מזדהה איתו בסיפור, אני רואה אותו בהתחלה מהמקום הנמוך, הקורבני, המסכן של, של הריצוי והמציאת חן, והיא לא מבקשת שום דבר. אפשר להסתכל על זה מהמקום הזה, כן? של הנזקקות הזאת, של הנצרכות לבריאות. ותדעו לכם שאנשים שנמצאים במערכות יחסים כאלה, שהם מנותקים מהאותנטיות של עצמם ומחוברים כל הזמן רק למה אומרים עליי, מה חושבים עליי, מה יגידו עליי, וניזונים, נכנסים לחדר, חייכו אליי, אני מחייכת. מי שעשתה לי פרצוף, הלך עליי, כן? ההתמכרות הזאת למערכות יחסים, זה נקרא ממש תלויי יתר במערכות יחסים, ואני חושבת ש-80% מהאוכלוסייה האנושית, מהחברה האנושית, נמצאים שם. אם אנחנו נבדוק את עצמנו, אנחנו נוודא ונראה שההצלחה שלי מרימה אותי, כישלון שלי מוריד אותי, אישור מבחוץ מרים אותי, פרצוף מבחוץ מוריד אותי, זאת אומרת אני רואה שתנודות הנפש שלי מושפעות מהסביבה, ואז אני מבינה שאני נמצאת באוכלוסייה שמכורה לנרקולייקיות ולנזקקות יתר של הסביבה החיצונית. מה אומרים עליי, איך אני נראית, מה חושבים עליי וכדומה. מה עושים כדי שזה לא יקרה? מחפשים את מציאת החן האמיתית. איפה מציאת החן האמיתית הזאת נמצאת? אסתר המלכה מלמדת אותנו את זה, ורבי נחמן בתורה הראשונה שלו בליקוטי מוהר"ן. שבוע הבא אנחנו נתחיל עם הנושא של למידת המציאת חן האמיתית, איך מוצאים חן, כי בעצם רבי נחמן אם הוא שם את זה בתורה הראשונה, וגם אסתר המלכה בזכות המציאת חן שלה הצילה את עם ישראל, אנחנו מבינים שזו תכונה שמאוד מאוד נחוץ לנסות להבין אותה ולהבין מאיפה היא נובעת ואיך מגיעים אליה. אז שנזכה להגיע אליה ונלמד את זה שבוע הבא. אז זה יהיה שיעור בהמשכים.